כתוב שמשה רבנו שלח אותם, וישלח אותה את המרגלים, וישלח אותם משה לתור את ארץ כנען. ויאמר עליהם, עלו זה בנגב ועליתם את ההר. אומר הזוהר שבמילה זה מרומז שהוא נתן להם לשמירה שם של י"ב אותיות. יש בגמרא במסכת קידושין פרק רביעי כתוב שיש שם משמות הקודש שיש בו י"ב אותיות. יש כמה שיטות במפרשים לאיזה שם הכוונה. בספר בשמות הקודש יש מאמר גדול על הגמרא הזאת כמובן שם. מה זה השם, על שם של י"ב אותיות הזה? על כל פנים, אז הוא נתן להם את השם הזה לשמירה. אומר הגר"א שזה מרומז במילה זה, שזה בגימטריה יוצא 12. יש ספר, ביאור הגר"א לספר דצניותא, יש לזה הקדמה מהתלמיד שלו, רב חיים מוולוז'ין זצ"ל. אז שם הוא מספר שפעם אחת, אומר שהגר"א תמיד כשהוא היה ביושן, היו מגלים לו סודות עליונים בשמיים. אבל הוא היה מסתיר את זה מאוד, רק היו פעמים שעל ידי איזו סיבה הוא הוכרח לגלות את זה. אז פעם היה איזו סיבה והוא גילה להם שבאותו לילה גילו לו מהשמיים 2,260 פירושים על הפסוק הזה בפרק י"ג, פרשת שלח, פרק י"ג, פסוק י"ז, הפסוק שקראנו, וישלח אותם משה לתור את ארץ כנען, ויאמר עליהם, עלו זה בנגב ועליתם את ההר. אז על הפירוש, על הפסוק הזה, יש בו 15 מילים, התגלו לו 2,260 פירושים, כולם קשורים לשם של י"ב אותיות, ואמר שבכוח של פירוש אחד מתוך זה, הוא יודע את הכוחות של כל הנבראים בעולם וכל עבר מה עניינו. פירוש אחד מתוך 2,260 פירושים שגילו לו על פסוק אחד בתורה, הוא יודע מזה את הכוחות של כל הנבראים בעולם והכוח של כל עבר מה עניינו. יכול להיות שדווקא בפסוק הזה במיוחד מתבהר הכוח של כל דבר, כי בשביל מה הוא אמר להם, עלו זה בנגב ועליתם את ההר, בשביל מה, מה הם יעשו? אז כמו שכתוב בפסוקים אחר כך, ראיתם את הארץ מה היא ואת העם היושב עליה, החזק הוא ערפה, המעט הוא עם רב, ומה הארץ אשר הוא יושב בה הטובה עם רע, ומה הערים אשר הוא יושב בהן במחנים עם במבצרים, ומה הארץ השמנה היא עם רזה, יש בה עצי מים, והתחזקתם וקחתם פרעת וביקורי ענבים. אז זאת אומרת, בשביל מה עלו זה בנגב ועליתם את ההר? כדי לבדוק את הכוחות של הארץ ואת הכוחות של העם המעלות של הארץ והתכונות של הארץ. אז כיוון שכך, אז בפסוק הזה במיוחד יש דרך סודות התורה שבפסוק הזה לדעת את הכוחות של כל דבר. אבל לענייננו, מה שאנחנו רואים מזה, וזה התגלה לו על ידי, כתוב שם, הוא אומר, הוא לא זוכר אם על ידי אליהו הנביא, כך רב חיים לא זוכר מה הגרמר אם על ידי אליהו הנביא, או מישהו אחר ממטיבתא דרקיע שהוא אמר שגילה לו את זה. על כל פעמים, מה אנחנו רואים מזה, עד כמה, מה כלול לנו בתורה? כתוב באריזל, כמובן בספר שער הגלגולים, שלכל דבר בתורה יש 60 ריבו, דהיינו 600 אלף פירושים לפי הפשט, 600 אלף פירושים לפי הרמז, 600 אלף פירושים לפי הדרש, ו-600 אלף פירושים לפי הסוד. 2,400,000 פירושים לכל דבר בתורה. ויש בעם ישראל 600 אלף שורשי נשמות. גם אם מספר היהודים יותר גדול מזה, אבל בשורשים זה 600 אלף שורשים. בשורשים זה 600 אלף שורשים, וכל אחד זוכה לפרש את התורה, להבין את התורה לפי הפירושים השייכים לשורש נשמתו. ואם יש לאדם נשמה שכלולה מכמה שורשים, אז הוא זוכה לכמה פירושים. ומשה רבנו נשמתו הייתה כוללת את כל כלולה, היה לו קשר בנשמתו לכל השורשים, אז היה לו נשמה כוללת לגמרי. אז לכן משה רבנו זכה לדעת את כל הפירושים. מצד אחד, כמו שאמרנו, למשה רבנו היה כלול מכל השורשים, אבל גם מצד שני, לאידך גיסא, לכל מישהו מישראל היה בו ניצוץ של משה רבנו. זה כתוב בספרים, נדרש מהפסוק שהיה לנו בפרשת שבוע שעבר, בפרק י' פסוק כ"א, פרשת בעלותך, ויאמר משה, 600,000 רגלי העם אשר אנוכי בקרבו. מה זה העם אשר אנוכי בקרבו? שבכל אחד ואחד מישראל היה ניצוץ של משה רבנו. ויש קשר בין שני הדברים, יכול להיות שכיוון שהנשמה של משה רבנו יש בה מכל ה-600,000 שורשים, אז מלא יותר בקלות שכל אחד מישראל יקבל ניצוץ ממנו, כיוון שיש שייכות בין הנשמות. יותר קל על ידי זה היה להינתן ניצוץ של משה רבנו בנשמה של כל אחד ואחד מישראל. יש בשם הבעל שם טוב זצ"ל, כתוב הרי בספר יצירה, שמילה של שתי אותיות, יש שני דרכים איך לצרף אותה, לפי איזה סדר. מילה של ג' אותיות, 6 אפשרויות. מילה של 4 אותיות, 24 אפשרויות. מילה של 5 אותיות, 120 אפשרויות. של 6 אותיות, 720 אפשרויות. וכן הלאה, עד שהחשבונות מגיע למספרים עצומים. מילה, אם נעשה מילה מ-100 אותיות, כבר מספר האפשרויות שיש לצרף את זה, אין לשער ואין יותר. אז אומרים, יש בשם הבעל שם טוב, שיש לתורה, מחברים את כל התורה כולה ביחד, את כל מאות אלפי האותיות שיש בתורה. יש בתורה לפי המסורת שיש לנו היום בחסרות ויתרות, אז יש בתורה ש"ד 1,805 אותיות. זה הרבה יותר מרבע מיליון אותיות. ואת כל מספר האפשרויות שיש לצרף את זה, כולם דרכים בתורה, בסודות התורה. זה מיליארדי 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 מיליארדים של ספרות, המספר שיוצא מזה. וכל הדבר, כל הפירושים האלו הם פירושים, הם פירושים אמיתיים, יש בהם סודות התורה. ואנחנו, כל מה, כמעט כל מה שאנחנו לומדים בתורה, זה רק בפירוש אחד מתוך מיליארדי המיליארדים של הפירושים האלו. אז זה אומר, אז זה בדרך דרוש, פירוש בפסוק, תורת השם תמימה משיבת נפש. התורה היא שלמה, עוד לא נגענו בה, כאילו עוד לא לקחנו מהתורה כלום. כל מה שכל עם ישראל לומדים דורי דורות, עוד נגענו רק בחלקיק של התורה. חוץ מאנשים כמו משה רבנו, שידעו בכל הדרכים. אבל מה שרובה דרובה לומדים, זה הכל בחלקיק קטן של התורה. זה יש פירוש בפסוק, אמרת השם צרופה, מגנו לכל החוסים בו. שהאמרת השם, יש לכל צירוף מהצירופים האלו שאמרנו, יש כוחות רוחניים. ולכל בעיה בעולם יש פתרון על ידי לחזק את ההערה של איזה צירוף מהצירופים האלו. אלא שמי יודע לעשות אותם. אז הוא אומר, אמרת השם צרופה, הצירופים כבר מוכנים. מגנו הוא לכל החוסים בו. מי שבוטח בהשם יתברך, אז הקדוש ברוך הוא כבר מסדר להביא את ההערה של הצירוף הנצרך לישועה, לאותו דבר שבו אותו אדם צריך ישועה. כתוב בפסוק, ויעלו ויעלו ויעטו את הארץ ממדבר צין עד רחוב לבו חמת, ויעלו בנגב ויבוא עד חברון. שם אחימן ששייב תלמי לידי הענק, וחברון שבע שנים ונתה לפני צוען מצרים, ויבואו עד נחל אשכול, ויחרטו משם זמורה ואשכול ענבים אחד, ויסעו במות משניים מן הרימונים ונתנים, למקום הוקרה נחל אשכול על אודות האשכול שרקרתו שם בני ישראל, וישובו מתור הארץ בקטר 40 יום. שואלים חז"ל, יש פה שאלה בלשון הפסוק, הכל כתוב, לשון רבים, מרגע שהם יצאו, ויעלו ויתורו, ויעלו לשון רבים, ויתורו לשון רבים, ויעלו בנגב לשון רבים, ויבואו עד נחל אשכול, ויחרטו משם זמורה ואשכול לנביא אחד, ויחרטו לשון רבים, אשר קרטו משם בני ישראל, וישובו מתור הארץ בקטר 40 יום, הכל לשון רבים, רק פרט אחד כתוב לשון יחיד. כתוב, ויעלו בנגב ויבוא עד חברון. רק אחד כתוב, ויבוא לשון יחיד. אומר רש"י, ויבוא עד חברון, כלב לבדו הלך שם, ונשתתח על קברי אבות, שלא יהיה ניסת לחבריו להיות בעצתם. וכן הוא אומר, ולא אתן את האשר דרך בבקתי ויתנו לכלב את חברון. אומר רש"י, זה גמרא במסכת סוטה, כמדומן דף למד עמוד ב', מה זה ויעלו בנגב ויבוא עד חברון? כולם באו לנגב, אבל כלב הלך מהנגב לחברון. למה להשתתח על קברי אבות, שהוא לא ייקשל בעצת המרגלים? הוא ראה שיש להם כוונה לא טובה, הוא הרגיש בזה שברוח הקודש, אז הוא הלך להתפלל שלא להתפתות יחד איתם. ולמה יהושע לא הוצרח לתפילה הזאת? אומרים חז"ל, כי למדנו בפסוק קודם, ויקרא משה להושע בן נון יהושע. אומר רש"י, מה זה ויקרא משה להושע בן נון יהושע? התפלל עליו, כה השם יתברך, זאת אומרת, יושיעך מעצת מרגלים. אז על יהושע בן נון, כבר משה רבנו התפלל. על כלב, אז כלב הלך בעצמו להתפלל. ומקום, מה הוא התפלל שם? כתוב בחז"ל, בגמרא בסוטה, הוא אמר, אבות אבות, בקשו עליי רחמים. הוא התחנן לאבות שיבקשו עליו בשמיים רחמים, שהוא לא ייקשל בדבר הזה. ומה הוא הרוויח על ידי זה? הרי החטא של המרגלים היה נורא והיום, כמו שכתוב, וימותו האנשים מוציאי דיבת הארץ רעה במגפה לפני השם. יש לך אולי בית יוסף אור החיים חלק אחרון? טוב, בית יוסף יש כאן. אז המרגלים מתו במגפה, וימותו האנשים מוציאי דיבת הארץ רעה במגפה לפני השם. ואילו יהושע בן נון וכלב בן יפונה חיו מן האנשים ההולכים לתור את הארץ. אז דבר ראשון, הוא ניצל מאבון גדול מאוד, זה אבון לעצמו ואבון שהם הכשילו את הרבים, והוא ניצל מלמות. ולזו בלבד, אלא גם השם יתברך נתן לו שכר מיוחד, כמו שכתוב, ועבדי חלב עקב הייתה רוח אחרת אמו, וימלא אחריי ואביותי אל הארץ אשר בשמה וזרו ירושנה. אבדיר חלב עקב הייתה רוח אחרת אמו, וימלא אחריי ואביותי אל הארץ אשר בא שמה וזרו ירושנה. אומר רש"י, מה הכוונה? שהעיר חברון תינתן לו. בספר יהושע בפרק א' אז מבואר שהעיר חברון עצמה עם המגרשים שלה, היא ניתנה, היא הייתה עיר מקלט, היא ניתנה לכהנים מתוך ה-48 ערים של שבט לוי, כמו שמבואר בסוף פרשת, כמו שמבואר פרשת מסעי. אבל שדה העיר והחצרות של העיר, זה ניתן לכלב בן יפונה. צריך אדם לדעת שמוטל עלינו תמיד תמיד להרבות בתפילה שלא להיכשל בעבירות. אם כלב הבין שלא כדאי לו להיכשל עם המרגלים, אז שלא ייכשל. מה הוא צריך להתפלל לזה? הוא מבין. רואים שהניסיונות שיש בעולם הזה הם כל כך קשים. גם מה שאדם עכשיו מבין שזה לא טוב, בשעת מעשה, כתוב בעידנה דייצר הרע, לתמן דמדקר לייצר הטוב. לפעמים אדם, היצר הרע משתלט עליו, שהוא כבר מתערבב, לא זוכר מה כדאי לעשות ומה לא כדאי לעשות. אז אדם תמיד צריך להרבות בתפילה, כמו שהתפלל כלב, ועל ידי זה אדם יכול להפוך להיות, מלהיות מראשי הרשע, כמו שהמרגלים היו, נכשלו באיסור גדול, והכשילו את הציבור, במקום זה להפוך להיות מראשי ישראל לצד הטוב לדורות. ולא רק שצריך אדם להתפלל שינצל מעבירות, אלא גם צריך להתפלל כמה שיותר לזכות לטוב. כמו שאומרת הגמרא מסכת נדה דף עין עמוד ב', ששאלו אנשי אלכסנדריה את רבי יהושע בן חנניה, מה יעשה אדם ויחכים? אמר להם, ירבה בישיבה וימעט בסחורה, דיינו יתמיד בתורה. אמרו לו, רבים מסו ולא עלתה בידן. אמר להם, יבקש רחמים ממי שהחוכמה שלו, שנאמר, כי השם ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. שואלת הגמרא שאמנה להם את זה בהתחלה, אומרת הגמרא, דעה בלוהה לא סגיה. צריך את שניהם, בשביל להצליח בתורה, צריך גם להתמיד בתורה, וגם להתחנן להשם יתברך. בטור באור החיים, בסימן תף קופי, אומר הטור, יש שתי גרסאות, יש אומרים ב-17 באלול, היינו י"ז אלול, ויש אומרים ב-7 באלול, יש פה שתי גרסאות. אז כתוב שמתו בהם ב-7, ויש גורסים ב-17 באלול, מתו המרגלים. מביא בית יוסף שהראש בתשובה שואל על זה שאלה. כתוב, הלשון זה שמתו מוציאי דיבת הארץ במגפה. אז לכאורה זה המרגלים. אז שואל הטור, אם על המרגלים הוא אומר קשה על סדר המקראות, כי משמע שמתו קודם שאמר משה לישראל שימותו במדבר. מסתם המשה לא המתין להתפלל על ישראל. אז הוא מסיים, ושמה מוציאי דיבה אחרים. הטור שואל, הרי ב-9 באב כבר היה הסיפור של המרגלים, ואז הקדוש ברוך הוא אמר לו שימותו. אז איך התעכב מיטת המרגלים עד 7 באלול? אז לכן הוא אומר, הטור מביא את זה בשם הבהג, אז לכן אומר שבשבעה או בשבעה עשר באלול, אז לכן אומר הטור על הראש, ושם המוציאי דיבה אחרים. אומר רבי יוסף, ולי נראה שזה לא קושיה. ואפשר לומר שעונשן של המרגלים היה כתוב בגמרא, שהשתרבב לשונם, וכך הם בסוף מתו. כמו רש"י מביא את זה כאן כמדומני. אומר רש"י על הפסוק, וימותו האנשים מוציאי דיבת הארץ רעה במגפה לפני השם, באותה מיטה הגונה להם, אומר רש"י, מידה כנגד מידה, הם חטאו בלשון ונשתרבב לשונם עד טבורם, ותולעים יוצאים מלשונם ובאים לתוך טבורם, לכך נאמר במגפה, ולא במגפה. וזהו לפני השם, באותה ראויה להם על פי מידותיו של הקדוש ברוך הוא, שהוא מודד מידה כנגד מידה. אז אומר רבי יוסף שמיד ב-9 באב השתרבב לשונם, ומזה נהיה להם המחלות עד 7 באלול. מה שלא היה כן לשאר מיטי מדבר שלא היה מיטתם, אלא כמישחל בנית המחל בה, מיטה קלה לשאר. אבל שואל הבית יוסף שאלה אחרת, אבל הקשה לי, למה התקינו להתענות ביום שמת מוציא דיבת הארץ המרגלים? שמחה מבאי באותו יום, זה בעבוד רשעים רינה. אומר הבית יוסף, ושמה מפני שלא זכו שתתקבל תשובתם מצטערינן, זה מסתם השבו ולא נתקבלו. אומר הבית יוסף שבאמת הם חזרו בתשובה אפילו המרגלים בעצמם, ולא התקבלה התשובה שלהם, ולכן הם מתו. אז לכן אומר הטור שיש נוהגים להתענות ביום הזה. גם השולחן ערוך באור החיים בזמן תף קופי כותב את זה, שיש נוהגים להתענות ב-7 באלול, ויש אומרים שזה ב-17 באלול. על בגלל המיטה של המרגלים. הבח גם שואל את השאלה של הבית יוסף. ואומר הבח שהגזרה הייתה, התענית שתקנו על זה, לא בגלל הצער על שהם מתו, אלא על הגזרה הגדולה שהתגלגלה על ידם. כדי שישימו לב לא לחזור לעשות כמעשיהם. על כל פנים, מכל זה ניצל כלב על ידי תפילה להינצל מעבירות. תמיד תמיד האדם צריך להרבות בתחנונים על זה להשם. בתפילה של משה רבנו על עם ישראל כתוב, ויאמר משה אל השם, ושמעו מצרים כי העלית בכורחה את העם הזה מקרבו, ואמרו אל יושב הארץ הזאת, שמעו כי אתה השם בקרב העם הזה, אשר עין בעין נראה אתה השם, ועננך עומד עליהם, ובעמוד ענן אתה הולך לפניהם יומם, ועמוד אש לילה. והמתה את העם הזה כאיש אחד, ואמרו הגויים אשר שמעו את שמחה למור, מבלתי יכולת השם להביא את העם הזה אל הארץ אשר נשבע להם וישחטם במדבר. ואתה יגדל נכוח השם כאשר דיברת למור וכו'. ויאמר השם, סלחתי כדבריך. השם קיבל את דבריו. אומר רש"י, כדבריך, בשביל מה שאמרת שיומרו מבלתי יכולת השם. זאת אומרת, משה רבנו התלונן שאפילו אם לעם ישראל חס וחלילה היה מגיע גזרה, כמו שכתוב, עקנו בדבר והורשנו ועשה אותך לגוי גדול ועצום ממנו, הקדוש ברוך הוא כעס על עם ישראל, אפילו אם זה נכון שלהם מגיע עונש, מכל מקום, אבל יהיה מזה חילול השם, מה יגידו? הנה הקדוש ברוך הוא רצה להוציא את עם ישראל ולהכניס אותם לארץ ישראל, והוא ראה שהוא לא יכול, אז הוא הרג אותם במדבר. אז בשביל שלא יהיה חילול השם, אז לכן הוא מסכים לדבר. זה הפירוש הפשוט של הפסוקים, כמו שאומר רש"י. אבל יש כאן עוד פירוש בדבר. יש כאן פסוק בתוך התפילה של משה רבנו, שהוא שורש גדול מאוד במעלה של עם ישראל. כתוב, ואמרו אל יושב הארץ הזאת, שמעו כי אתה השם בקרב העם הזה. מה הכוונה כי אתה השם בקרב העם הזה? יש השראת שכינה, אור אלוקי, שנכנס בתוך הנשמות של עם ישראל. אשר עין בעין נראה אתה השם. התגלית עליהם באר סיני בשיא ההתגלות. ועננך עומד עליהם. ובעמוד ענן אתה הולך לפניהם יומם ובעמוד אש לילה. ומתה את העם הזה כאיש אחד וכו'. יש כתוב בפסוק שכשמשה רבנו ביקש להשם יתברך בפרשת כי תישא, הראני נא את כבודך, מה ענה לו השם יתברך? אמר לו השם יתברך, ויאמר לו, תוכל לראות את פניי כי לא יראני האדם וחי. הפירוש הפשוט של הפסוק, בפרק, שם פרק למד ג' פסוק א', הפירוש הפשוט של הפסוק, שאם הוא יראה את השם יתברך, הוא ימות, והשם לא רוצה שהוא ימות. הוא אומר, לא תוכל לראות את פניי, כי לא יראני האדם וחי. אבל בתיקוני זוהר, איך שמסביר הגר"א בכוונת התיקוני זוהר, כתוב פירוש אחר לפסוק. אומר התיקוני זוהר, כי לא יראני האדם וחי, אי אפשר שיראה. למה? כי אם הוא יראה, הוא יחיה לעולם. ויש גזרה שלא חיים לעולם, בגלל חטא אדם הראשון. לכן האדם, שם ברך סילק את אדם הראשון מהגן עדן, כדי שלא ייקח מעץ החיים ויחיה לעולם. זה הכוונה, כי לא יראני אדם וחי. אם אדם יראה את השם יתברך, הוא לא יוכל למות. פירוש הדברים. יש נשמה בתוך הגוף. אם במציאות של נשמה בתוך גוף, הנשמה הזאת התחברה בדרגת חיבור של ראיית השם, כמובן לא שייך בכלל במציאות מושג של לראות לגמרי את השם, אבל באותה ראייה שביקש משה רבנו עליו השלום, דרגה יותר גבוהה של ראייה ממה שהיה לו עד אז, ודרגה יותר גבוהה ממה שהוא גם קיבל אחרי זה, בדרגה הזאת, אם הוא היה רואה, הוא היה חי לעולם. החיבור להשם יתברך זה סוד החיים. כמה שאדם יותר מחובר להשם יתברך, כמה שאדם יותר מחובר להשם יתברך, זה יותר חיות. כתוב בתיקוני זוהר, בסוף תיקון 70 כמדומני, על זה שאנחנו רואים בפרשת בראשית, שהדורות הראשונים היו חיים הרבה יותר שנים. היו אנשים חיו עד קרוב ל-1,000 שנים. בדורות האחרונים אין כזה דבר. אז אומר הזוהר, התיקוני זוהר, שהנשמות שלהם היו מבחינת אורות עליונים יותר גבוהים. מה הכוונה של הדברים? כיוון ששם זה יותר מחובר להשם יתברך, אז יש שם יותר חיות. כמה שיותר חיבור להשם יתברך, אז יש יותר חיות. משה רבנו, כשהוא דיבר עם השם יתברך, והסביר למה יש כאן חילול השם, אז בתוך הדברים הוא אמר את המציאות שתמיד הייתה, כי אתה השם בקרב העם הזה אשר עין בעין נראה את השם, ועננך עומד עליהם, ובעמוד ענן אתה הולך לפני מיומם, ובעמוד אש לילה, ומתי אתה בזה כאיש אחד וכו'. אז שמשה רבנו אומר את המציאות הזאת של החיבור הנורא של עם ישראל להשם ברך, כי אתה השם בקרב העם הזה, אשר עין בעין נראה את השם, ועננך עומד עליהם, ועמוד וכו'. כשהוא אומר את המציאות הזאת, זה יוצא מפיו של משה רבנו, ומשה רבנו בדבקות נורא מדבר עם השם יתברך, אין לנו מושג מה זה דיבור עם השם יתברך, השם מדבר איתו והוא עונה, אז לדרגה עצומה הדיבור הזה, והדיבור הזה מתקבל אצל השם יתברך, אז הוא חיזק את הבחינה הזאת. כשמשה רבנו אמר את המילים האלו, כי אתה השם בקרב העם הזה, אשר עין בעין נראה וכו', זה נהיה יותר חזק ממה שזה היה קודם. כיוון שזה נהיה יותר חזק, כבר הם קיבלו את החיים. קדוש ברוך הוא רצה להרוג אותם, אבל כשהחיבור נהיה יותר חזק, אמרנו, הם נהיו בחיים. אז זה מרומז במה שאומר לו הקדוש ברוך הוא, ויאמר השם סלחתי כדבריך. בדרך הפשט, כמו שאומר רש"י, כדבריך, בשביל מה שאמרתם בלתי יכולת השם, שלא יכלו לשם. אבל אם זה כך, בדרך, יש מקום בדרך דרוש לשאול, ואם השם סלחתי, ודאי כדבריך, הרי השם רצה להשמיד אותם. משה רבנו אמר נימוקים לאשר אותם בחיים. השם ברך אומר סלחתי. זאת אומרת, הוא קיבל את דבריו. המילה כדבריך באה להגיד, הדיבור שלך פעל כאן דבר, שלכן הוא מוכרח לסלוח להם. ולכן מיד הוא אומר, ואולם חי אני וימלא כבוד השם את כל הארץ, ואז אמר את הגזרה שהדור המדבר לא יזכו להיכנס. כי האבון לא התבטל, רק היה פה איזו מציאות רוחנית שלא נתנה להעניש אותם. זה הקליש את האבון, את הזוהמה של האבון, אבל זה לא לגמרי היה. מה נוגעים לנו הדברים האלו למעשה? אנחנו צריכים לדעת שהכוח הזה של כי אתה השם בקרב העם הזה, אשר עין ועין נראה וכו', זה הכוח של עם ישראל. אנחנו כל מה שיותר צריכים לחזק את הבחינה הזאת ואת המדרגה הזאת בתוכנו. יש בתוך כל אחד ואחד מאיתנו השראת שכינה. ואומר אגרא, בביאור אגרא לספר יצירה, שהכוח הזה של השראת שכינה שיש בעם ישראל, זה מה שנותן לעם ישראל תמיד את התשוקה להתקרב להשם יתברך. בפרשה הקודמת כתוב, לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמנו, פה אל פה אדבר בו ומראה ולא בחידות, תמונת השם יביט. שואל רב חיים וולוז'ין זצ"ל בספר נפש החיים שער ג' פרק י"ד, למה כתוב פה אל פה אדבר בו? היה צריך לומר פה אל פה אדבר אליו. אז הוא אומר שזה בא לרמז למדרגה הגדולה שהייתה למשה רבנו, ששכינה מדברת מתוך גרונו. זאת אומרת, יש בתורה פסוקים שמשה רבנו אומר לעם ישראל, בשם השם, הוא אומר להם, כך השם אמר להגיד לכם. יש מקומות שהוא מדבר בלשון כאילו השם יתברך עצמו מדבר. כמו שהגמרא אומרת במסכת מגילה דף למד א' עמוד ב', שיש הבדל בין הקללות שכתובות בפרשת כי תבוא, שאז משה רבנו מה אומר לקדוש ברוך הוא, מה אומר לעם ישראל, ייתן השם את מטר ארצך אבק ואפר, לדוגמה בפרק כ"ח פסוק כ"ד, הוא לא אומר ונתתי מטר ארצך אבק ואפר, הוא מדבר בשם השם, ייתן השם את מטר ארצך אבק ואפר. ואילו בפרשת בחוקותיי, בכללות שם, אז שם כתוב בלשון שהשם מדבר. אם בחוקותיי תלכו תדעי לשמעו, ונתתי גשמכם. ואחרי זה בכללה כתוב הכל בלשון מה שהקדוש ברוך הוא אומר. ושברתי את גאון עוזכם, הכל הקדוש ברוך הוא מדבר. אז אומרת הגמרא שכללות שבתורת כהנים גמרא במגילה למדה לפעמים ב', משה מפי הגבורה אמרם. ואילו הכללות שבפרשת כי תבוא, משה מפי עצמו אמרם. אומר המשנה ברורה בסימן תף כף ח', לא הכוונה חס וחלילה שבפרשת כי תבוא משה אמר את זה ביוזמה פרטית שלו. ודאי שגם שם הוא אמר את זה בציווי השם. כמו שכתוב בסוף הכללות בפרשת כי תבוא, בפרק כף ח', פסוק סמך ת', אלה דברי הברית אשר ציווה השם את משה לכרות את בני ישראל בעצמו, מלבד הברית אשר קרא את המחורב. זה היה הכל בציווי השם. מלבד הברית אשר קראתי איתם בחורב, שזה הכללות שבפרשת בחוקותיי, כך מסביר רש"י. אז כתוב בפירוש שאת שניהם זה היה ציווי של השם. אלא מה הכוונה? אומר המשנה ברורה, בשניהם השם יתברך אמר לו כל מילה ומילה כך להגיד לעם ישראל. רק בפרשת כי תבוא, כשהוא אמר את זה, הוא אמר את זה בעצמו, הוא סיפר להם, הסביר להם מה השם יתברך אמר לו להגיד להם. אז לכן הוא דיבר בלשון, הכל בלשון, מדבר על השם, ייתן השם את מטר ארצך אבק ואפר. אבל בפרשת בחוקותיי, השכינה דיברה מתוך גרונו. זה לא הוא דיבר בכלל. הקול של השכינה דיבר מתוך גרונו. אומר רב חיים וולוז'ין זצ"ל, זה הפירוש בפסוק בסוף פרשת בעלותך, שהקדוש ברוך הוא אומר לאהרון ומרים על משה רבנו, פה אל פה אדבר בו, לא כתוב אדבר אליו, מתוכו אדבר בו, מתוכו הוא מדבר. יש כן זה בפרשת בלק בברכות שברך בלעם את עם ישראל. אומר הזוהר בדף רש ג', וכי יוצא, הרי ידוע שעם ישראל קיבל כוחות גדולים מכוח הברכות האלו. זאת אומרת, עם ישראל ניזון מכוח ברכותיו של אותו הרשע? אז אומר הזוהר, לא. השכינה דיברה מתוך גרונו של בלעם, וכך היה הברכות. כמו שכתוב בפרשת בלק, בפרק כף ג', בפעם הראשונה שברך בלעם את עם ישראל, וישם השם דבר בפי בלעם ויאמר, בפרק כף ג' פסוקי, וישם השם דבר בפי בלעם ויאמר שוב אל בלק וכו תדבר. אומר הזוהר, מה זה הכו הזה? הכו זה השכינה. השכינה דיברה. אחרי זה שוב פעם וזה מה שמר ויען, ואומר לו, את אשר ישים השם בפי, אותו ישמור לדבר. גם בהתחלה הוא אמר, הדבר שישים אלוקים בפי, אותו אדבר. ושוב פעם, בפעם השנייה, הוא לקח אותו למקום אחר, אז שוב פעם, ועיקר השם אל בלעם, ועצם דבר בפיו, ולפני כן, ויאמר אל בלק, בלעם אמר לבלק, ויאמר אל בלק, התייצב כה לעולתך, ואנוכי יקרא כה. שוב פעם כתוב פעם, פעמיים כה, בפסוק דת ו' ובפסוק דת ז', ועיקר השם אל בלעם, ויעשם דבר בפיו, ויאמר שוב אל בלק, וכה תדבר. הכל מכוח עכו, מכוח השכינה שדיברה בפיו. הבן איש חי בספר בניהו, במסכת פסחים, מספר שם שרבנו הרשש, כשעלה מתימן לארץ ישראל, אז הוא הלך בדרך כמה מקומות שהוא הגיע דרך בבל, הוא הגיע לארץ ישראל בסוף, דרך בגדד. אז הוא אומר שהיה שם איזה מקום, הוא כותב איזה מקום, אני זוכר, שהיו יושבים ולומדים שם תמיד זוהר ביחד. אז הוא בא ביחד איתם ולמד, ואחזו שם בזוהר בפרשת בלק, בדרוש הזה שהבאנו בדף רש ג'. אז הוא אומר, כל פעם שהיה מגיע שם למילה כה, הזוהר חוזר את המילה הזאת שם הרבה פעמים, הוא היה צועק את המילה הזאת בקול גדול, בקול גדול. אז שאלו אותו למה הוא צועק את זה. אז הוא אמר להם שהכה הזה בוער לו בתוך הלב. אולי הכוונה של הדברים, שגם אצלו היה בחינה במידה מסוימת של שכינה מדברת מתוך גרונו. וזה מה שהבהיר לו בתוך הלב כל פעם שהוא היה אומר את הכה הזה. ובאמת, שכל יהודי יכול לזכות במידה מסוימת לזה. לזכות לזה כמו משה רבנו באותה דרגה, זה דבר קשה מאוד. הרי הפסוק אומר על משה רבנו, בסוף פרשת וזאת הברכה, ולא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו השם פנים אל פנים. אז כמו משה רבנו אין עוד נביא. אפילו שאר הנביאים לא היו בדרגה של משה רבנו. הרב בהלכות יסודי התורה פרק שמיני מעריך לבאר, לפרט את ההבדלים בין נבואת משה לשאר הנבואות. אבל במידה מסוימת כל יהודי יכול לזכות לבחינה הזאת של שכינה מדבר בתוך גרונו. כמו שבאנו הרבה פעמים ביור הגרל ספר הדסדות הפרקי תפלה בדל תור א', שכותב שם שכל מה שכתוב בתורה על משה רבנו, במידה מסוימת, כל אחד כפום שיעור הדלי, זה שייך בכל דור ובכל יהודי. וזה מה שמכלל כוונת הגמרא, במסכת סוכה דף נון ב' עמוד ב', במסכת קידושין דף למד עמוד ב', שומרת הגמרא תנא דרבי שמעאל, בני, אם פגע בך מנובל זה חס וחלילה, מושכהו לבית המדרש. אם אבן הוא נמוח, ואם ברזל הוא מתפוצץ. אם אבן הוא נמוח, שנאמר, אבנים שחקו מים בין מים אל התורה. ואם ברזל הוא מתפוצץ, שנאמר, אם אבן הוא נמוח, שנאמר, אבנים שחקו מים בין מים אל התורה, שנאמר, הוא כל צמא לכו למים. ואם ברזל הוא מתפוצץ, שנאמר, לו כל דברי כאש נאום השם, וכפטיש יפוצץ צלע. מה זה יש עם אבן הוא נמוח ועם ברזל מתפוצץ? פשטות כוונת הגמרא שברזל זה בחינה יותר קשה של יצר הרע, יותר גבוהה. אז בשביל זה צריך כוח יותר גדול. לזה צריך ועם ברזל הוא מתפוצץ, שנאמר לו כל דברי כאש נאום השם כבתי שפוצץ אלה. עכשיו זה כמה פירושים, אחד הפירושים, שאיך האדם זוכה את היצר הרע הכי חזק למחוק? אם אדם לומד את התורה בבחינת הלוקו דברי כאש נאום השם, שהתורה שלו זה בתור דברי, דבר השם, הלוקו דברי כאש נאום השם, התורה שלו היא נאום השם. זאת אומרת שכשהוא לומד הקול האלוקי מדבר מתוך גרונו, אז השכינה הזאת, כמו שאמרנו קודם, בכל יהודי ויהודי יש שכינה בתוכו, כמו שכתוב בפסוק בפרק י' פסוק י' כי אתה השם בקרב העם הזה שעין בעין נראה וכו'. יש אתה השם בכל, בתוכו יש אור אלוקי מהשם יתברך. בתוך כל יהודי ויהודי יש אור אלוקי בתוך כל אחד ואחד מישראל. והאור הזה בידינו לחזק אותו, על ידי שאדם מכוון להתחבר לשם יתברך. כשאדם לומד תורה, לפי, יש משהו של האור האלוקי שבתוכו גם משתתף בלימוד שלו. וכמה שאדם יותר מתאמץ בלימוד התורה, ובפרט כמה שאדם יותר לומד את התורה בתוך כוונת התחברות לשם יתברך, אז האור האלוקי הזה יותר מתגבר ויותר משתתף בלימוד התורה, עד שזה נהיה בבחינת שכינה מדברת מתוך גרונו, ואז יש לזה כוח אדיר מבחינת הלוקות דברי כאש לאום השם וכפטיש יפוצץ סלע. אז זה צריך לראות כל אחד ואחד, לראות אפילו גם אם לא בשעות שפגע בו מנובל זה, גם אם אדם זוכר שלא פוגע בו מנובל זה, אבל המדרגה הזאת של הלוקות דברי כאש לאום השם וכפטיש יפוצץ סלע, גם בעצמה המדרגה הזאת היא חשובה מאוד. לכן הפסוק מחלק את זה לשניים, הלוקות דברי כאש לאום השם וכפטיש יפוצץ סלע. הלוקות דברי כאש לאום השם זה מדרגה בפני עצמה. מהצד אתה גם מרוויח מזה שהוא כפטיש יפוצץ סלע. אתה מרוויח בזה שגם הכל בטל, כל הדברים הרעים בטלים על ידי זה. אבל גם בלי קשר לדברים הרעים, כשלעצמה המדרגה הזאת זה מדרגה נוראה שאדם צריך כמה שיותר להשתדל לזכות אליה. ואיך זה? על ידי שאדם מתאמץ כמה שיותר על התורה, כל בחינות המאמץ, אם זה ניצול הזמן, אם זה ניצול הכוחות, אם זה יותר להבין את הדברים, אם זה יותר לשנן את הדברים, כל אחד לפי יכולתו ולפי שיעור הדילי, ומתוך כמה שיותר כוונת התחברות להשם יתברך, אז האור האלוקי הזה שבתוכו שתפקידו לחבר את היהודי להשם יתברך, מתגבר האור האלוקי הזה ומגיע אל הבחינה הזאת של שכינה מדברת מתוך גרונו, שזה מקדש את האדם עד מאוד. השם יעזור שנזכה כולנו כמה שיותר להתמיד בתורה, כמה שיותר להתחבר להשם יתברך. השם יעזור שנזכה כולנו בני המקדש מראה בימינו אמן, וביאת משיח צדקנו מראה בימינו אמן.